ספרים, רבותיי, ספרים, כשאתה שומע איראן, מה האסוציאציה הראשונה שלך? גרעין, אחמדינג'אד, סנקציות. אם נתאמץ עוד טיפה, נגיע לפרס, אחשוורוש, אמן, מרדכי היהודי ואסתר, ומטיבי האסוציאציה גם הגיעו לשעה הפרסי. אז זהו שלא רק את התיקון הזה, הרחבת הגמשת הידע שלנו על איראן והתרבות האיראנית, עושה עכשיו דוקטור תמר אילם גינדין. גיבורים, מלכים ודרקונים הוא הספר שכולו מיתולוגיה איראנית. את הסיפורים בחרה תרגמה איבדה תמר אילם גינדין, מהמרכז האקדמי שלם וממרכז עזרי, ועל היורים חתומה ענת אילם, ביטה. הוצאת זרש היא ההוצאה, מימון המונים, Head Start, אפשר את הוצאת הספר לאור. סיפור על זהק, המלך שהפך לדרקון וכבש את איראן כרוח שערה. סיפור על בריאת הנביא זרטושטרה, הנביא שיביא את הדת הטובה אל העולם. סיפור על כורש הגדול, מלך המלכים, ששחרר את פרס מעולה של מדי וייסד את האימפריה הפרסית הגדולה. שלום לענת ולדוקטור תמר אילם גינדין.
שלום, ציפי.
הסיפור הראשון בספר, תמר, הוא סיפור הבריאה. עוד לפני הראשית היה הזמן, זמן ללא התחלה וללא סוף. הזמן היה בודד והשתוקק לבן שעברה עולם ואדם, ארץ ושמיים, צמחים וחיות, אש ומים. מה דומה, מה שונה בינו לבין בראשית ברא ויום האלוהים יהי אור?
סיפור הבריאה הוא מאוד שונה. כלומר, הסיפור הבריאה שלנו מתחיל בבריאת העולם הגשמי. ואלוהים שלנו, לפחות עד תקופת בית שני, כשנפגשנו עם איראן, הוא אלוהים שהוא גם טוב וגם רע, הוא הכל. לפי הדת הזורואסטרית, שזאת הדת של איראן הקדומה, העולם שלנו נברא על ידי אהור המזדה האל הטוב, העולם הפיזי, הוא התלכלך ונטמע על ידי אהרימן, שהוא הישות הרעה, ובעצם העולם הוא זירת קרב בין הטוב והרע. זה הבסיס. מה שקצת משותף זה שיש באמת, זכר ונקבה שנבראים ראשונים מבני האדם. כל הבריאה נבראת פחות או יותר ביחד, נהרסת ביחד ונובטת מחדש ביחד.
מהי המיתולוגיה הפרסית, תמר אילם גינדין?
קודם כל, אני קוראת לספר מיתולוגיה איראנית ולא מיתולוגיה פרסית, כי פרס זאת רק מדינה אחת בתוך איראן. היום רק מחוז אחד בתוך איראן.
יש פרס, מדי ואילם.
פרס, מדי,
כשמך.
אילם. נכון, זה במקרה. היום באיראן יש 31 מחוזות. והמיתולוגיה היא של כל איראן, היא התחילה בימים של זרתושטרה, הנביא, שחי איפשהו בצפון מזרח איראן, אולי אפילו צפונית מזרחית לאיראן המדינית של היום, זה לא פרסית. גם הגיבורים לא כולם חיים בפרס. יש לנו אולי סיפור אחד וחצי שמתרחשים בפרס ממש.
על איזו תקופה אנחנו מדברים בכלל בסיפורים האלה, או כמה תקופות?
אנחנו מדברים על 4,000 השנים הראשונות לקיום העולם, החל מקצת לפני הראשית, המלכים הראשונים, תור הזהב, התור שהיה לגמרי מקולקל, האלף השלישי שבו דברים התחילו ככה פחות או יותר להתייצב מי נגד מי, אנחנו כרגע חיים באלף הרביעי, שזה האלף של הנביא זרתושטרה, של המלך ארדשיר, המלכים האחימנים, דווקא כורש, דריווש, חשברוש, נעדרים מהמיתולוגיה הפרסית, מהשנמה, המידע עליהם, ומספרות אחרת, שהיא לא חלק מהמיתולוגיה הקנונית, אבל בכל זאת הכנסתי סיפור על דריווש, כי יש לו מאפיינים לגמרי מיתיים.
הוא גם יותר מוכר לנו, השם שלו יותר מוכר.
הוא מלך היסטורי. יש בספר המיתולוגיה, בגיבורים מלכים ודרקונים, יש גם כמה סיפורים על דמויות היסטוריות, אבל אלה סיפורים שיש להם קווים לגמרי מיתיים.
גם ירושלים מציצה כאן.
המבצר של זהק, של המלך הערבי הרע, הוא בירושלים.
בגלל שמיתולוגיה כל כך קשורה להיסטוריה, אולי זה מסביר את העובדה שבהרבה מיתולוגיות יש סיפורים על מבול. למשל, במיתולוגיה האיראנית יש דמות שנקרא ג'משיד. ג'משיד לימד את בני אדם לטוות חוטים, להרוג בדים, לתפור בגדים, לחבס אותם, ואותו ג'משיד מביא למבצר, כפי שהוא מצטווה, 1,900 בני אדם, צאן ובקר, כלבים, ציפורים ואישים אדומות בוערות, אבל כל שאר היצורים, אלה שלא מוגנים, מתו מקור או טבעו. זה דומה נכון. מאוד לסיפור המבול ונוח.
זה בדיוק אותו סיפור, רק שכאן אין מבול, יש כמה חורפים קשים ואחר כך הצפה, שזה ממש מתאים לעידן הקרח. הוא גם לא הכניס אנשים וחיות שנגעה בהם יד השדים, כלומר הוא לא הכניס חולים, הוא לא הכניס זקנים, הוא לא הכניס נחים, הוא הכניס רק אנשים מושלמים. כל האנשים שלא מושלמים, זה כי יד השדים נגעה בהם.
אמאלי, זה מזכיר קצת את תורת הגזע, לא?
קצת. לכן אנחנו רק כתבנו, אל תכניס אנשים שיד השדים נגעה בהם, ולא כתבנו מה, רק באחרית הדבר, יש כל מיני דברים שהורדנו מסיבות חינוכיות.
כן, הספר בעצם מיועד לילדים בשכבה הראשונה שלו, אבל יש הסברים בין הסיפורים, וההסברים מיועדים לרמי מצח, או להוריהם. או...
להוריהם, או לילדים גם בגיל של ענתי, שיותר מתעניינים כבר בקצת מאחורי הסיפורים. אבל גם מבוגרים, אני מקבלת ממבוגרים פידבקים מאוד נלהבים על הסיפורים עצמם.
אחד הסיפורים שאותי אישית מאוד סקרן הוא הסיפור שאומר שלסם, הגיבור המהולל, נולד בן ללא צבע בכלל. שיער ראשו לבן כשלג וכל עברי גופו לבנים לגמרי. בלשוננו היינו אומרים לבקן. והוא נועד להיות גיבור חיל ולהגן על איראן. דווקא החריג הפגום, זה שנטשו אותו, הוא נועד לגדולות.
לדמות של הילד הלבקן קוראים זל, ובפרסית של היום זל זה לבקן. הוא לא באמת פגום, הוא חסון והוא חזק ויש לו שכל והכל, ואבא שלו נטש אותו רק בגלל הפגם הזה. וגם פרדוסי, מחבר השנמה ספר המלכים הפרסי, וגם החכמים מותחים המון ביקורת על סם, על זה שהוא נטש את הבן שלו. בן שעבד ועלה לגדולה, יש לנו גם ביוסף ואחיו, שיעקב חושב שבנו מת, ואז הוא מגלה שלא רק שהוא חי, הוא גם עלה לגדולה. וילדים או תינוקות שמגדלים אותם חיות, יש לנו באיטליה את רמוס ורומולוס עם הזאבה, בספרים של גלגמש הצעיר, של שירלי גרץ, שהם על המיתולוגיה השומרית, שומרית ואקדית, אז יש את הנשר אנזו, שיש לו גם גורזלים, והוא גם עוזר לגיבור הסיפור.
וכאן יש לנו ילד, איש שגדל בתוך קן של ציפור.
נכון. אז הרעיון הזה שחיה מגדלת ילד, והוא אחר כך נהיה מאוד מוצלח, זה משהו שקיים גם במיתולוגיות אחרות.
ענת, שלום.
שלום.
ילד שגדל בתוך קן ציפורים, זה הציור שלך שמופיע על הכריכה.
כן. אמא סיפרה לי את הסיפור כמה פעמים, וגם קראתי את מה שהיא כתבה עליו. בשביל הציפור שמופיעה על הכריכה, שזו סימורג, שזו הציפור הקסומה והגדולה שמגדלת את זל בקן שלה. אז אני קראתי באנציקלופדיה איראניקה, שזה אתר עם חיבורים שונים על ההיסטוריה האיראנית, על התרבות האיראנית.
אתר באנגלית.
כן.
כן, זה אנציקלופדיה שכותבים אנשי אקדמיה על נושאים שקשורים לאיראן.
כן. אז אני קראתי שם על הסימורג, ובאתר היה כתוב שהסימורג היא עוף דורס, אז אני חיפשתי תמונות של עופים דורסים, וביססתי את איך שהיא נראית לפי תמונות של אייט.
וכשהיית קטנה, סיפרו לך לפני השנה על איקרוס וזאוס?
דווקא לא שמעתי כשהייתי מאוד קטנה סיפורים על מיתולוגיה. הידע שלי על מיתולוגיות אחרות בא מספרים שקראתי יותר קרוב לגיל שלי עכשיו. במיתולוגיה האיראנית אני נתקלתי לראשונה כשהייתי בת 9, מהספר של אמא הטוב הרע והעולם.
שמבוסס על אוניברסיטה משודרת ששודרה כאן ב-2009.
אז גם לנו יש אחוזים כבר, כן. גזרנו קופות, תמלוגים.
כן, אז כשהייתי ב-9 אני קראתי אותו בשיעורי ספורט.
כי לא התעמלת?
אני שברתי את הרגל באותו קיץ, אז אני כל השנה לא הייתי בשיעורי ספורט. אז קראתי את הספר, ובחלק מהפרקים יש סיפורים על המיתולוגיה, וזה מאוד עניין אותי, אז אני... פניתי לאמא ואמרתי, היי, אולי תכתבי ספר על המיתולוגיה האיראנית לילדים, ואני אייר אותו.
ואיפה למדת לאייר?
באופן מקצועי לא למדתי לאייר, הייתי בחוג אמנות הרבה שנים. במהלך התהליך של האיור של הספר, פניתי על בועז פיין, שהוא מאייר מקצועי. שלחתי לו חלק מהציורים, והוא נתן לי פידבק. הוא דיבר איתי על הבעות פנים ואיך להביע רגש בציורים, והוא מאוד עזר לי בתהליך של האיור.
ואלו דברים שינית, תמר, בסיפורים כדי להתאים אותם לילדים ולילדים ישראלים?
לילדים בישראל, לקהל דתי, כמו ספר נקי, מה שנקרא. חלק מהתוכחות ומהמוסר הסכל העברתי לחלק של המבוגרים. למשל, כשהאדם מת ויוצאות מגופו המתכות, אז כשיצאה נשמתו יפיק הזהב, אז את הקטע של ועד היום אנשים מוציאים את נשמתם בשביל זהב, העברתי ל... להערות בסוף הסיפור.
זאת אומרת, הערות פוליטיות לא הכנסת.
לא, כן הכנסנו את זה שרק חיות טרף נוטשות את הבן שלהם, בסיפור של סם וזל, בסיפור של זהק, שהוא שותף לרצח אביו, הוא לא הורג אותו במו ידיו, אבל הוא נותן את הסכמתו בשתיקה. אז גם מעבירים ביקורת, אומרים, בן לא רוצח את אביו, לא משנה מה, ואם כן, אז צריך לשאול את האמא. אז את זה כן השארתי, אבל דברים אחרים הורדתי. נישואי קרובים מדרגה ראשונה, כתבנו, הם התאחדו וברחו, כתבנו שהמלכה הומיה הייתה הרע כשאבא שלה מת, לא כתבנו שהיא הייתה הרע ממנו.
מה הסיפור שאת הכי הכי אוהבת, ענת, בתוך המיתולוגיה האיראנית?
אני חושבת שהסיפור האהוב עליי הוא גם הסיפור של זל, בגלל שאני מכירה אותו הכי טוב, בגלל שעשינו את הספרון של זל, אז אני ציירתי יותר ציורים בשביל הסיפור הזה, אז אני חקרתי אותו יותר.
ומהמעט שאנחנו יודעים, השורשים של המשפחה שלכם הם לא באיראן, אלא בפולין. איך הגעת משורשייך הפולניים לאיראן?
אני תמיד טוענת שזה חיים קודמים, אבל זה משהו שפשוט כל פעם נחשפתי אליו מחדש. בתיכון הייתה לי חברה איראנית שעלתה כמה שנים קודם, וכל הזמן תחקרנו אותה איך זה להיות במלחמה. אחר כך בצבא אני למדתי ערבית אמנם, אבל משרד לידי היו איראנים שעסקו בפרסית, אז כל פעם שלא הייתי צריכה לעשות את התפקיד שהוכשרתי אליו, הלכתי אליהם. מה שמאוד שונה בין פולנים ופרסים זה המטבח. אני קודם כל לקחתי מהם את כל המתכונים, וממש למדתי מהם את השפה. והגעתי לרמה די טובה, וכשהלכתי לאוניברסיטה, ברגע שהחלטתי על בלשנות, אז היה ברור לי שאני רוצה, אני כאן כדי ללמוד פרסית עתיקה.
ואני לא יכולה להתאפק מלספר שעשיתי גוגל עלייך, תמר אילם גינדין, וראיתי שהיית פונדקאית לפני די הרבה שנים לאישה חולת דיאליזה שלא יכלה להיכנס להיריון. כמה שנים עברו מאז?
10.5 שנים.
והסיפור הזה עדיין מטפטף לתוך החיים שלכם? את למשל בקשר עם האישה הזאת, עם הילד הזה שנולד?
אנחנו כל הזמן אומרות שאנחנו צריכות להיפגש, אבל פעם אחרונה שהצלחנו להיפגש, זה היה ביום הולדת 4 שלו.
תודה רבה, דוקטור תמר אילם גינדין וענת אילם. תודה רבה. כאמור, הספר נקרא גיבורים, מלכים ודרקונים, מיתולוגיה איראנית לכל גיל.
תודה רבה.
תודה רבה.
את צריכה להגיד גם בפרסית, תודה רבה.
אז שומר חילי ספוס גוזאז'ה, מאמנון עמות השקר, ז'ם חילי זהמת קשידין באין פחש גוש קדין, בשומר בית הג'ינהר ארזו מכונם, והשבת אתון בחר.
זה נראה הרבה יותר משבת שלום. אמרת שיש לך למכור איזה דירה.
קוראים לזה תערוף. בפרסית, שלום ולהתראות, זה 5 דקות.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה.